אנחנו נלמד פרק כ"ד בתהילים. פרק כ"ד זה השיר של יום שאנחנו אומרים ביום ראשון, השיר שהלוויים היו שרים בית המקדש השני על הדוכן. הוא קשור באופן מיוחד ליום הראשון, והיום הראשון זה היום שבו נאמר על בריאת העולם, בראשית דבר האלוקים את השמיים ואת הארץ. ופה גם הפרק פותח באמירה כללית להשם הארץ ומלואה, שזה קשור ליום הראשון של בריאת העולם. המזמור הזה, יש מקומות שכתוב שהמזמור הזה נאמר כשדוד המלך העלה את ארון השם מקריית יערים מירושלים. יש מקומות שזה כתוב שמתייחס לזמן של שלמה המלך הכניס את הארון לקודש הקודשים. יש מקומות שכתוב שזה מתייחס לכל ההזדמנויות שהוציאו את הארון בעת המלחמה, כשזה חזר חזרה, אז אמרו את המזמור הזה. כל פנים נראה מה כתוב במזמור עצמו. פסוק א' אומר לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. הפתיח לדוד מזמור, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, פעם כתוב מזמור לדוד, פעם דוד מזמור, תלוי אם קודם שרתה עליו רוח הקודש, ולאחר מכן הוא אמר את השירה או להפך. כל פנים, מה האמירה עצמה? לשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, על פי הפשט, זה אותו לשון, רק בדרך שירה כופלים את זה. כשאומרים לשם הארץ ומלואה, הכוונה היא שכל העולם הוא נמצא תחת שליטה של הקדוש ברוך הוא. תבל ויושבי בה זה לכאורה אותו דבר, כי תבל זה שם נרדף לארץ. יושבי בה זה אלה שיושבים בארץ, זה בעצם כמו מלואה שכתוב על המילה הארץ. רש"י אבל מסביר שלשם הארץ ומלואה זה הולך על ארץ ישראל. תבל ויושבי בה זה כל העולם כולו. פסוק ב', בכלל, לפני שנעבור לפסוק ב', ידוע שהמקור שמופיע שצריך לברך לפני האוכל, לפני שאוכלים משהו, למדים את זה מהפסוק להשם הארץ ומלואה. כי ישנם שאלות שישנם שני פסוקים לכאורה סותרים. פסוק אחד כתוב להשם הארץ ומלואה, פסוק אחר אומר ואת הארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת הגמרא שההבדל הוא לפני הברכה או אחרי הברכה. לפני הברכה, אז אין לך רשות להשתמש בזה, לשם הארץ ומלואה, ואם אתה משתמש בזה, זה כמו מעילה בקודש. אחרי שאתה מברך, קיבלת רשות להשתמש בזה, אז זה הארץ נתן לבני אדם. אבל לשם הארץ ומלואה מציר שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. יש מקום שהרבי מדבר על כך שלכאורה, לפני שאדם אוכל, מברך. בלי לברך, זה כמו מעילה בקודשי שמיים. אז מה ההבדל בין משכורת, כסף שאתה מקבל, וגם דבר שאתה נהנה ממה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם? אז למה לא מברכים על כסף? הרי כתוב שאדם אסור לו ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, אכן מברכים. אבל יש הנאות של אוכל, הנאה שהגוף נהנה, ויש הנאה של כסף. ולא מצאנו שאתה מקבל כסף, אתה מברך ברכה לפני שאתה נהנה מהכסף. מה ההבדל? מה נפקא מינה? לביאור כתוב ככה, שהגוף וכל צורכי הגוף ניתנו לאדם רק בהשאלה. אדם הוא לא בעל הבית על גופו. אז הגוף וצורכי הגוף, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אז אתה בינתיים נהנה מזה? קיבלת רשות? אז תברך. אבל כסף נתנו לקדוש ברוך הוא, נתן לבן אדם שיהיה שלו. שהוא יוכל להשתמש מזה, זה שלו. פה אין את האמירה הזו שאם אתה לא מברך זה קודשי שמיים, אתה מברך זה נהיה שלך. זה ההבדל בין צורכי הגוף לבין כסף. ככה הרבי מדבר באחד המקומות. פסוק ב', כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. זה מתייחס לפלא הגדול שאנחנו גם משבחים את הקדוש ברוך הוא כל יום בברכות השחר, שאומרים רוקה הארץ על המים, שכל הארץ, כל התבל נתון על מים, ועל פי הטבע אז הכל היה צריך לשקוע. ואז אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שלמרות שהכל, הוא ייסד את הכל על מים, יכונניה, זאת אומרת הוא ברא, הוא יצר, הוא עשה, הוא ייסד את הכל על מים, על נהרות שוטפים חזקים, ובכל אופן פלא פלאים שהכל עומד על עומדו ולא טובע למטה. פסוק ג', מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו. כמו שאמרנו, הפסוקים הללו מדברים כשמובילים את אהרון לבית המקדש, אז יש כאן בחינה, כי אין אמירה מי אכן יזכה לעלות עם אהרון להר השם, מי יעמוד במקום קודשו, מי ראוי שיהיה לו שייכות להיות בעמידה במקום הקודש. כפי שבכל המקומות הרבי מדגיש שכל התקדמות רוחנית של יהודי היא נחשבת תמיד לעלייה בהר. כשאתה עולה בהר אתה צריך תמיד לדעת שאתה חייב להיות כל הזמן בתנועה של עלייה, כי אחרת אתה יכול ליפול חזרה למטה. ועבודת השם תמיד זה חייב להיות, כל יום אתה צריך להוסיף על היום הקודם, כל יום אתה צריך להיות בבמן של עלייה. כל פעמים שואלים מי יעלה בהר השם, דיינו, מהם המידות, מהם ההנהגות שצריך להיות לאדם כדי שיוכל לזכות לעלות להר השם. הר השם זה כינוי לבית המקדש, שנקרא הר השם, או מקום קודשו. אז הפסוק מדגיש ואומר מה הם התכונות שצריך להיות. אומר הפסוק ד', נקי חפיים ובר ליבב, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה. כאן הוא מרמז גם על זהירות במעשה, במחשבה ובדיבור. מתחיל ואומר נקי חפיים. נקי חפיים זאת אומרת אדם שנקי הוא לא גוזל, הוא זהיר במעשה. בר לבב, בר זה מלשון נקי, זך. בר לבב הוא זך ממחשבות לא נכונות. אז זה מחשבה. החלק האחרון זה דיבור. שלא נסע לשב נפשי, דיינו שהוא לא נשבע לשב, לא נשבע לשקר, ולא נשבע למרמה. גם לא נשבע עם מחשבות הוא לא עומד לקיים את מה שהוא נשבע, ואז מלכתחילה יש כאן איזה שהוא רמאות, אז הדיבור שלו הוא לא דיבור נכון. אז אדם צריך להיות זהיר בשלושת הלבושים כדי שהוא יוכל לעלות להר השם בכל המובנים של הר השם. ואדם שאכן עומד בכל המידות הללו, כמו פסוקי, יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישו. יש כאן את אותו נקודה בדרך הפיוט שכתוב פעמיים, שאדם הזה יקבל את ברכת השם, יישא ברכה מאת השם, יקבל ברכה מאת השם, וצדקה, דהיינו יקבל הצלחה, זכויות, יקבל ישועה מאלוקי אישו, מהקדוש ברוך הוא שהוא מושיע אותו. זה הכל מאת השם או מאלוקי אישו, זה בלשון הפיוטית, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. פסוק וב, עדיין מדבר על אלה שיש להם את התכונות הנפלאות של נקי כפיים, בלבב וכו'. אז הוא אומר בפסוק וב, הוא מסיים את המעלה של בעלי התכונות הללו, זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. כל אלה שיש להם את התכונות האלה, דור זה כמו חוג, אלה שהם נמצאים במערכת, במסגרת, אלה שהם נקראים דורשיו, אלה שהם נקראים דורשי השם, אלה שהם זהירים, מחשבה, דיבור ומעשה, אפשר לקרוא להם דורשיו. הם אלה גם שאפשר לקרוא להם מבקשי פניך. הם מבקשים להיות בחיבור לפנימיות האלוקית. יעקב זה כינוי כללי לעם ישראל. הרבה פעמים מכנים את עם ישראל בכינוי כללי יעקב. אז אומר, מבקשי פניך, מי הם? יעקב, דהיינו עם ישראל, סלע. סלע כבר דיברנו בתחילת התהילים. המילה סלע זה לפעמים זה מלשון סלסול, זה סימן למנגן שפה צריך לעשות איזה סלסול מסוים. למרות ש... הרבה פעמים כתוב שסלע זה מלשון נצחיות, יש כמה אופנים איך להבין את המילה סלע. ואז יש כאן את ארבעת הפסוקים האחרונים, שיש קריאה לפני הכניסה של אהרון לבית המקדש, לקודש הקודשים, לפני זה לאולם. אז יש מקומות שכתוב שהקריאה הראשונה, פסוק שפונה לשערים או לשוערים, שיפתחו את השערים, ואז הם שואלים מי, ויש את התשובה כפי שנראה, וזה מופיע אחר כך פעם שנייה. זה כתוב שזה הבדל בין בית ראשון לבית שלישי, ולכן גם יהיה הבדל במענה לגבי הקדוש ברוך הוא. נראה קודם כל את פשט הפסוק. שאו שערים ראשיכם והינסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. תהיינו שם קריאה לשערים, כאילו מדברים לשער, השער יתרומם. הכוונה היא כמובן לשוערים, אלה שממונים על השערים, שהם יפתחו, ויש כאן קריאה, תתרוממו, אפילו השער הכי גדול בבית המקדש, הפתח הכי גדול לעולם, שהיה פתח גדול, אבל פה צריך שיהיה התרוממות יותר גדולה, כי הרי ויבוא מלך הכבוד, צריך להיכנס מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? מי שחולה כבוד ליראיו, המלך שכולם חייבים בכבודו, המלך הנכבד מכולם, כן? או המקום הזה, כאן שוכן כבוד המלך בבית המקדש, ויבוא מלך הכבוד. ואז, לשון הפיוטית, שואלים השוערים את אלה שמפנים את הקריאה, מי זה מלך הכבוד? אדוני יזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. והיינו, השוערים שואלים מי זה, האם מדובר במלך הכבוד, במלך בשר ודם שאמור להיכנס, או מדובר במי מי זה? אומרים, השם יזוז וגיבור, הקדוש ברוך הוא שהוא בעל הגבורה, בעל הכוח, השם גיבור מלחמה. הקדוש ברוך הוא, הוא גיבור שנותן לנו להצליח במלחמה, וכמו שאמרתי בתחילה, יש לכן מקומות שמסבירים שזה אמירה כשהחזירו את הארון לבית המקדש אחרי המלחמה. במלחמה היו לוקחים את זה, היה כאן הצלחה, והחזירו את הארון פנימה. ואז באה קריאה פעם נוספת, כמו שאמרתי, או שהכוונה היא לבית המקדש השלישי, או שיש מקומות שכתוב שבמענה שענו קודם לא ברור עדיין מי זה מלך הכבוד. כי אתה רק שאלו מי זה מלך הכבוד ולא הייתה באמת תשובה. אלא זה היה נשמע כאין שבח לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יזוז גיבור. הקדוש ברוך הוא גיבור מלחמה. אבל מי זה מלך הכבוד? אז באה קריאה נוספת. השערים לא נפתחו. אז עוד פעם פונים לשוערים, אומרים להם, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אז יש כאן קריאה פעם שנייה ש... צריך לפתוח את השערים, יבוא מלך הכבוד, ואז באה השאלה עוד הפעם, מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד צלע. אז פה, באמירה השנייה, זה תשובה, מה שנקרא, יותר מדויקת. זה לא שלא אמרתי לך מי המלך, רק שיבחתי את הקדוש ברוך הוא, אמרתי לך, הוא מלך הכבוד. מלך הכבוד זה הקדוש ברוך הוא, שהגבורה והכבוד, זה שצריך להיכנס פנימה. אנחנו יודעים ש... כתוב שאת המזמור הזה אומרים בליל ראש השנה. ראש השנה זה הזמן שבו יש קבלת המלכות. אז ביום שהוא קבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא, אז אומרים את המזמור הזה שהוא ביטוי של יבוא מלך הכבוד. יש כתוב שאומרים את זה גם בליל יום כיפור. יום כיפור זה מסיבה אחרת, כדי להדגיש את העניין של נקי כפיים ובעל לבב, שאנחנו מקבלים על עצמנו לתקן את כל מעשינו ונהיה אכן ראויים למצב כזה של יעלה בהר השם, שנהיה שלמים בכל העניין הזה. כמובן יש עוד הרבה סודות ורמזים ועניינים פנימיים בכל המזמור הזה, אבל אנחנו משתדלים ללמוד לפחות לפי הפשט הפשוט של המזמור.